שלום לכולכם מאזינות ומאזינים. אנחנו בפודקאסט של איב, העונה השנייה, פרק שלישי. איב היא עמותה, ארגון גג של יוצרות ויוצרים עצמאיים בתחום התיאטרון ואומנות המופע. בפודקאסט הזה נשוט בנהר היצירה העצמאית בישראל, נארח יוצרים, נשוחח עם יוצרות, נדבר על אתגרים, על הצלחות וכישלונות, נספר סיפורים מאחורי הקלעים וננווט בין שלל נושאים שנוגעים ליצירה עצמאית, תיאטרון עכשווי, תיאטרון חזותי, תיאטרון מחול, תיאטרון חפצים, תיאטרון תיאטרון. כל פרק מחולק לשלוש מערכות ואפילוג, ולכולם נושא משותף. אני ענת רדנאי, ובדרך כלל אני מנכלית עמותת איב. היום אני כאן, והנושא הוא לעבור את הגבול. מערכה ראשונה, גבולות המקום. אודי בן סעדיה משוחח עם שי פיטובסקי.
שלום ליוצר התיאטרון, לבמאי, למנהל אמנותי, שי פיטובסקי.
שלום, בוקר טוב.
אהלן, אנחנו מקווה שכיסיתי הכל. גם שחקן, נכון?
כן, גם.
מודה באשמה.
כן.
תשמע, כתוב לי פה, אני רק קורא, כן? שב-2005 עזבת משרד פרסום מאוד מאוד מצליח אחרי 7 שנים, הלכת מכל המקומות לסמינר הקיבוצים.
נכון.
3 שנים, ואז אחרי 3 שנים, ב-2008, אתה הולך לנהל את קבוצת הצעירים של הבימה. אחרי 7 שנים, אתה עוד פעם עוזב, והולך עד לאילת. זה הוגן להגיד שאתה חוצה גבולות סדרתי.
כן, מנסה. כן.
מנסה.
כן, אמא שלי עד היום מתחרטת על זה. היא עוד חושבת שאני אחזור יום אחד לפרסום, מקווה.
כל זה הוא רק אפיזודה חולפת.
כן.
תחזור לטריטוריה המוכרת.
לטריטוריה המרוויחה.
לפני שאנחנו נשקע באומנות, אני קודם כל בהיבט הביוגרפי, שאתה מקבל את הטלפון הזה ב-2015 או 2016, בוא לילת. איזה כפתור זה מדליק אצלך?
זה היה מורכב ומעורבב. בהתחלה הייתי בטוח שמישהו עובד עליי. בועז התקשר עליי, בועז בעצם הקים את התיאטרון. בועז דן, והתקשר אליי, אני ממש זוכר איפה הייתי, בדרך הביתה, גרתי בהרצליה, והוא אמר לי, אני מקים תיאטרון באילת. הייתי בטוח שיש בעיה בקו, או אני לא שומע טוב, או שהוא מסתלבט עליי. אמרתי לו, איפה, איפה? אמר לי, אילת. אמרתי, אבל איפה, איפה? אמר לי, אילת. אמרתי לו, אבל אמרת תיאטרון, מה אתה אומר לי, אילת? ככה פחות או יותר נסעתי הביתה, לקח לי זמן לעכל את זה, אבל במקביל באותה תקופה, בדיוק זה היה יום לפני, אני ישבתי עם אשתי וחשבנו אולי לצאת מהמרכז ואולי לנסות את לגור במדבר, כי הילדים עדיין היו קטנים, ובדיוק הגיע הטלפון הזה, אז הדברים התחברו.
אז זה נפל על אוזן קשבת, אתה אומר, במידה מסוימת.
כן, כן, הייתי באיזושהי צומת, באמת אחרי הבימה, והרגשתי שאני רוצה רגע קצת לצאת מהמרכז, ולא דמיינתי כל כך רחוק. והנה, הגעתי לאילת ולאילות כבר, עוד מעט 6 שנים כבר.
הרגש הראשון שזה ככה מוליד אצלך, חציית גבול הזאת או הליכה רחוק, זה משהו מלהיב או משהו שמעורר חשש?
כן, גם וגם. המילה פחד, שבאת אותיות דחף. זאת המילה, הכפוך, וזה תמיד הולך ביחד. אז זה מקום של וואו, גם התרגשות, גם טריטוריה חדשה בכל המובנים. פיזית, חברתית, רגשית, גיאוגרפית, אומנותית, וגם הרבה פחדים, בטח, איך יהיה, מה יהיה, להתרחק מהמשפחה, מהחברים, לחיות בקיבוץ.
ואז אתה עובר לשם, וההפקה הראשונה שלך בעצם ירמה לאור הירח, וגם שם אתה לא משאיר אותם חס וחלילה בתוך הבתים, בתוך הגבולות של הקיבוץ, אתה מחליט בתוך ההצגה גם לדלג החוצה לכל מיני מקומות מוזרים. אתה רוצה להרחיב על זה.
באותו זמן התהלכתי עם המחזה בראש עם ירמה, שהייתי אמור לעשות את זה בבימה. התחלתי פשוט לקרוא את המחזה שם, לקחתי את בועז ודנה, ואמרתי להם, בואו נצא, קח מוזיקה, אני אקח את הטקסט, פשוט נקרא את זה בכל מיני מקומות בחוץ, ועשינו איזו קריאה כזאת בלילה קפוא, והרגשתי שיש בעיה, כי זה עובד, כי זה מעניין. עכשיו צריך לגרום לזה לקרות. פה התחלנו איזה מסע של איזה חצי שנה, לקחת מחזה שהוא מאוד מאוד אינטימי, ולהעביר אותו למדבר, ומסתבר שזה ממש עשה טוב למחזה, כי זה בעצם סיפור מסע של ירמה, שהוא גם מסע, בעיקר מסע נפשי שלה, אבל זה גם מסע פיזי במחזה, זה עובר מבית לשדה, מסתיים בערים, ככה גם הקהל בעצם עובר מסע עם הדמות, שהתוצאה הסופית זה היה כמו בעצם לחוות סרט, שהוא one shot לשעה וחצי, שאתה בעצם עובר עם המצלמה, כל הלוקיישנים, כל הדמויות, והסרט מתגלה אליך בצורה פיזית. זה סיפור על כפר שהוא מאוד מאוד פורה, משפחה שמאוד פורה מצד אחד, אבל ירמה היא עצמה מאוד מאוד עקרה, יבשה, צחיחה. הזוגיות שמה עקרה וצחיחה. התכתב מאוד טוב עם המדבר. דווקא לקחת את זה למימד ללילה, זה עושה שהוא מאוד מאוד תיאטרלי וסוריאליסטי, שגם מתאים מאוד מאוד ללורקה ולתקופה שלו.
כן. ומשם המסע לוקח אותך בעצם להמינגווי, כן? לזקן והים.
כן.
שם אתה מחליט, לא סתם, לשים עלינו או לקהל, לחסות את העיניים שלנו, איזה גבולות אתה מנסה לבדוק שם בעצם?
קודם כל, התעסקות עם הים, היה לי ברור שאוקיי, אחרי המדבר אנחנו נעבור לשכן הקרוב השני שזה הים. קשה לחיות פה, להתעלם מהעוצמות האלה של הים והמדבר, זה נורא יפה שהים פה חלק מהחיים של כולנו. שוב, התחיל כאיזה אקספרימנט ועשינו עיבוד לספר, וכולו בעיניים מכוסות בעצם הקהל יושב בצורה של כמו סירה, הוא מכסה את העיניים שלו לאורך כל ההצגה, וכל השחקנים והזמרים והנגנית שלו, כל המים והאפקטים הם סביב הקהל, בעצם זו הצגה שהיא מבוימת בסראונד אליך אישית, ועד סוף ההצגה אתה לא רואה את השחקנים, אתה לא יודע מי שחק מה, והכל בראש שלך.
אז פה מקום לשאול באמת, אם העניין של בדיקת גבולות זה משהו שהוא באופן מודע אתה חוקר אותו, לשם פשוט הדמיון מוביל אותך.
זה גם דברים שהתחברו, הרצון אחרי הרבה מאוד שנים באמת לעזוב רגע את האולם של התיאטרון. הרגשתי שאני כבר קצת דורך המקום וקצת מלחץ של זמן ולחץ של מקום עושה קצת דברים שמוכרים לי, ואני רוצה רגע באמת לנער ובכלל לבדוק מה האסנס של תיאטרון ומה זה. וכל הפקה מאז כן ניסיתי ללכת לאיזו טריטוריה חדשה ולבדוק אותה ולהביא את הקהל למקום שהוא משתתף באירוע ופחות צופה פסיבי, אלא הוא באמת אקטיבי בחוויה. לשמחתי זכינו בעצם לגדל ולגדול ביחד עם הקהל. זאת אומרת שלא היה פה תיאטרון יוצר שיש לו קהל שרגיל למשהו מסוים, פשוט לא היה, זה משהו מאוד מאוד גדולי שאתה בעצם, אתה יוצר את התיאטרון ואתה יוצר את הקהל ואתה כותב איתו חוזה. וזה החוזה, שזה תיאטרון, זה פעם אחת יכול להיות הצגה בעיניים הכוסות, פעם אחת זה יכול להיות ערב פואטרי סלאם, פעם אחת זה יכול להיות ערב שמתרחש בבר יין, פעם אחת זה בתוך מחולה, והקהל כבר בא מאוד מאוד פתוח ועם ציפייה, אוקיי, מה עכשיו, איזה חוויה אנחנו לוקחים עכשיו, כי החוויה היא באמת חד פעמית.
כן, משם אנחנו עוד פעם קופצים למשהו שעוד פעם אתה יוצא מתוך דבר מוכר, הכי מוכר נאמר, או בין אחד המוכרים, שייקספיר, רומאו ויוליה, אבל שם אתה מחליט שלא מספיק שגם נראה מחזה, גם שנשתתף בסעודה, כאילו אתה, לאן אתה זורק אותנו? זה בחדר אוכל של קיבוץ אילות, נכון? שם זה מתרחש.
כן, התחיל בפסטיבל ישראל, אחר כך המשיך קיבוץ אלות בחדר אוכל, שהוא חדר אוכל סטנדרט של קיבוץ, והפכנו אותו למין אולם אירועים כזה נשף, יוקרתי. ובעצם הקהל מוזמן לאירוע פרטי של משפחת קפולט, המשפחה של יוליה שהיא משפחת פשע. הקהל מגיע, מקבל מסכות ורוקדים בהתחלה ויושבים, ואבא של יוליה מציג את האורחים, מי נמצא פה היום, שר התקשורת והשופט וראש העיר, כן, הון של עיתון מחוברים שם מאוד חזק במשפחה. ובתוך האירוע הזה רומאו מתגנב עם החברים ובעצם גונב את ליבה, ובעצם המשפחתיות הזאת זה הצגה מאוד על משפחתיות והלחץ המשפחתי, מאוד מתאים גם לישראליות, השולחנות האלה של החתונה והארוחה המשפחתית כל הזמן שם, המשפחה יושבת כמו איזה מין מסגרת שלא נותנת לזוג הזה לצאת ובעצם חוברת אותה שם בתוך הסעודה, בתוך האוכל.
תשמע, בהקשר של רומאו ויוליה, אני פשוט בא מהכפר הזה, אני הרי בא מקיבוץ. כשאתה אומר חדר אוכל, זה מושג. האם יש פה גם איזה קריאת תיגר, או איזשהו דיאלוג או שיחה עם המקום שבו אתה נמצא?
תיאטרון, מה שיפה הוא תיאטרון בעצם של גם אילת וגם חבל אילות. אנחנו חלקנו גרים בקיבוץ, אבל יש שחקנים שגרים בבאר אורה, יש כאלה שגרים באילת, זה מאוד מאוד מגוון, ואנחנו כאנשים שגרים פה גם מחויבים לעבודה קהילתית, כל שחקן הוא גם מחויב לעשות עבודה קהילתית עם אנשים, אנחנו פוגשים את האנשים כל הזמן, זה בעצם זה מאוד מאוד מיוחד ליצור לאנשים, לשכנים שלך, אתה מכיר את הקהל, פה אתה פוגש את האנשים כל הזמן, אתה פוגש אותם ברחוב, אתה פוגש אותם בים, בסופר, בשבילים בקיבוץ, אז זה מין כמו ליצור לחברים קרובים שזה אחריות, והתיאטרון הוא חלק מאוד מאוד מרכזי בחיים פה של האנשים, בנוף התרבותי, החינוכי, בכל האספקטים.
אתה אוהב את המקום הזה של הטשטוש גולות, או שאתה היית שמח לשמור על איזשהו מרחק בכל זאת?
שמעתי גם איזו שיחה של אנד בוגארט, שמדברת על זה שהקהל בא לצפות בהצגה, הוא בעצם צופה במערכת אנושית חברתית בין השחקנים. זאת אומרת, מעבר להצגה, הוא גם מבין וקולט מה היחסים בין השחקנים. אז ברגע שהקבוצה של אנשים חיים ביחד, והם הופכים להיות משפחה, כי באמת המשפחות שלנו רחוקות, אז ארוחות שישי וחגים וימי הולדת, ובכלל אנחנו נפגשים אחרי צהריים, זה כל מעורבב, החיים והיצירה. הקהל חווה את זה.
אז זה מחלחל פנימה.
כן, הוא רואה בעצם קבוצה של אנשים שעולים לבמה, או לפני בכלל שנאמרה מילה, הוא חווה את המערכת האנושית הזאת, וגם יש לנו שיחות אחר כך, אנחנו לא בעצם לא הולכים, כי אנחנו מזמינים את הקהל אלינו הביתה, אז אנחנו נשארים ומדברים, גם לפני הצגה, גם אחרי הצגה. אז החוויה היא ארוכה יותר ועמוקה יותר.
יש גבול שלא חצית, ואתה שואף לחצות.
כן, יש משהו מאוד עכשיו אישי חדש שנולד אצלי, התחלתי לעבוד על אלבום מוזיקה, שאני גם נולד בשנה האחרונה, שבעצם התחלתי לכתוב, להלחין ולבצע שירים.
זה משהו שעשית אותו קודם, או שהוא נולד מהגלגולה?
מוזיקה תמיד הייתה אהבה גדולה, והיא באה כאלמנט בהצגות, מגיל התיכון כזה אני מנגן בגיטרה, וזה עכשיו פתאום חזר, זהו, אני בתהליך של הודעה על אלבום והקלטה, בתהליך די התקדם, אז אני חושב שבחורף הקרוב אני אציא אלבום, בשבילי זה צעד מאוד מרגש, מפחיד, כל הדברים שדיברנו בהתחלה, חושף.
כן, תשמע, קודם כל, אפרופו ירמה, אדמה צריכה אין אצלך, זה בטוח, ובאמת כיף גדול גם לשמוע וגם לצאת איתך למסע, אז המון המון תודה, שי, ושיהיה בהצלחה, כיף לעקוב אחרי מה שאתה עושה.
אני כיף, תודה רבה.
מערכה שנייה, קראו לה רייצ'ל קורי. סיוון קרצ'נר, שגילמה את דמותה של האקטיביסטית בתיאטרונטו, ממשיכה לסמן גבולות מבפנים ומבחוץ.
My name is Rachel Corey. I'm from the United States. I'm from Olympia, Washington.
כשיצאתי לדרך עם הצגת היחיד קוראים לי רייצ'ל קורי, הייתי תמימה. חשבתי שזה יתקבל באהדה. הלא מדובר בהצגה על נערה אמריקאית שוחרת שלום, ילדה שכבר בגיל 12 נעמה מול בית הספר על החלום שלה להציל ילדים מהרעב העולמי. ילדה עם הרבה אמונה ואומץ שחסתה את הגבול לעזה מתוך רצון לעשות צדק בעולם, ומצאה את עצמה עומדת ומגינה בגופה מפני הרס בתים של אזרחים, ילדה שנדרסה למוות על ידי דחפור של צהל. כמה מיותר. חשבתי שהנה אני באה ומציפה את מה שנמצא בליבם של כולם. חמלה ואמפתיה לכל מי שסובל מהסיטואציה, כולל מי שנמצא בצד השני של הגבול. אבל הדרך שלי הייתה רוויה בתגליות. לא תיארתי לי שהנושא יהיה עד כדי כך נפיץ. ממתי השלום הפך להיות מילה גסה? או זכויות אדם? הרי בתור נערה בצופים היו לוקחים אותנו באוטובוסים אל ההפגנות בכיכר רבין. לבושים במדי התנועה היינו מגיעים עם דגל ישראל בתחושה ייצוגית, מוחים וקוראים לשלום שיבוא. רק שירו. תהליך העבודה עצמו היה תהליך ארוך של התפכחות ברמה האישית. חשבתי שאני שמאלנית. חשבתי שאני יודעת מה קורה בשטחים, אבל המידע שמגיע דרך ערוצי התקשורת הוא חלקי במקרה הטוב. הבנתי שהמציאות בה חייתי איננה כפי שהכרתי אותה. בתוך העבודה על הדמות הגיעו הפרטים, האנשים, הכפרים, הסיפורים והפנים. הכל נעשה אישי. בדיוק כמו רייצ'ל, נסחפתי פנימה וחציתי את הגבול הרגשי, והנה מנגנון ההדחקה הישראלי שלי המשומן קרס. הגבול הזה התפורר והתעצמה בי התחושה שכל מה שגדלתי עליו, החינוך לשירות משמעותי בצבא, קיבל משמעות אחרת. הרגשתי מרומה. כששיתפתי חברים ומשפחה בתהליך שלי, הרגשתי איך אני חוצה להם את הגבול. כאילו אמרו, בבקשה אל תוציא לנו את הראש מהחול. אל תחבסי לנו את הכביסה המלוכלכת בחוץ, ואל תספרי לי על ילדה שאיבדה את עינה, זה רק עושה לי רע רע רע. עם הזמן הרגשתי יותר ויותר בודדה. הגבולות שלי התפוררו, אבל לא היו לי אחרים במקומם. ארי רמז במאי ההצגה, שהוא אקטיביסט למוד קרבות, ידע היטב לאן אנחנו נכנסים וצעד לשם ללא מורה. הוא היה אומר מדי פעם שהטקסט הזה והזה יהיה ביתה בבטן, והטקסט הזה והזה עשויים להיות בעייתיים. לא הייתה לי שום כוונה לוותר או ליפות, וכמובן שגם לארי לא, בעיקר משום שזה כתוב דרך עיניה הטובות והחומלות של רייצ'ל המנוחה. איך אפשר להטיל ספק בכוונות של הנערה הזאת? גם לא האמנתי שזה יעניין מישהו. בסך הכל מדובר בהצגה בתחרות מונודרמות בתיאטרון קטן ביפו. את מי זה כבר יעצבן? ארי התריע מפני הימין הקיצוני. שאל אם אני מוכנה נפשית לאינבוקס מפוצץ קללות. זה הזמן לציין שלארי יקירי יש נטייה טבעית לדרמה, ולכן שייכתי את זה לזה ולקחתי את הדברים בערבון מוגבל. כמובן עניתי. למה שיזיזו לי שטויות מאנשים שאני לא מכירה ברשת? לקראת היציאה של ההצגה התחילו הקולות להגיע. בהתחלה מתנגדים, קריאות להפגין מחוץ לתיאטרון, אחר כך התחיל האינבוקס שלי להתמלא בכללות, איומים ויחולים. הכי רעים, הכי נוראים. חשבתי שזה לא יחלחל אליי, אבל למילים יש כוח והרגשתי שזה מטנף לי את הנשמה. לבסוף הגיעו גם איומים של חברת כנסת לסגור את הפסטיבל ולעצור את התקציבים של התיאטרון אם הם יאשרו לנו להציג. הרגשתי שמנסים להוקיע אותנו בכוח ולסתום לנו את הפה ואנחנו לבד. אפילו שחם לא עזרו. יום לפני הבחורה החלקתי עם הטוסטוס וזה הרגיש כאילו כל האיחולים מצליחים לאט לאט לפלס את דרכם אליי. עם רגל חבושה וכואבת עליתי עם ההצגה בכל זאת. אני לא אשכח שהשופטים נכנסו לחדר כדי לדון בתוצאות ולהחליט מי הזוכה של הפסטיבל, ושמענו מבחוץ את ינקה לאגמון צועק עליהם בחדר, אתם חבורה של פחדנים, אז מה אם זאת הצגה פוליטית? לא זכינו במקום הראשון, אבל קיבלנו ציון לשבח. אחר כך נותרתי עם התדמית. חברים שזורקים הערות, במאית שאומרת לי שהיא מאוד רוצה אותי לתפקיד, אבל שאני נחשבת קיצונית מדי וזה לא יתקבל טוב. כל אלה רק העצימו את הבדידות והתחושה שאין לי מקום בחברה שבה אני חיה. שנה לאחר מכן הגיע צוק איתן שהביא איתו את שיא הכאב. הרשת געשה וכל ביטוי של אמפתיה כלפי האזתים התקבל כבגידה. השיח היה אלים ומתלהם והלב שלי נשבר לרסיסים. האינבוקס שלי עלה על גדותיו והחלטנו שכדאי לעשות עצירה עם ההצגה לפני שזה יחצה את הגבול של ביטחוני האישי. פחדתי. כשחזרנו להציג כבר היה הרבה פחות עניין בצד הקהל, ולאט לאט איבדנו את הלגיטימיות להופיע. התוצאה הסופית הייתה שתיאטרון החן הודיע לנו שאין לו תאריכים פנויים עבורנו, ותיאטרון אלמידן נסגר לצמיתות. כעת נותרתי רק עם הבדידות וחוסר השייכות. תחושות שלא היו זרות לי כיוון שאני חצי צרפתייה, ובתור ילדה כשהייתי מבקרת את המשפחה בצרפת, תמיד הרגשתי שם את הישראליות ואת הצרפתיות שלי כאן. יום אחד הגיעה הצעה להשתתף בפיצ'ר פלסטיני. סלים, המפיק של הסרט, פנה אליי בעקבות התפקיד של רייצ'ל. סוף סוף מישהו שמבין את החשיבות של רייצ'ל. הוא מסביר שזה תפקיד ראשי בסרט באורך מלא, כאשר הצילומים בגדה. הוא שואל אותי בטלפון אם מקובל עליי לעשות פרויקט מהסוג הזה. ומסביר שזה אומר שאצטרך לחצות את הגבול עם הדרכון הצרפתי שלי, ומוסיף שזה לא נטול סיכון. אנחנו נשמור עלייך, אבל אני מרגיש שזאת חובתי לציין, אנחנו נגיע לבית לחם, בג'אלה ורמאלה. התרגשתי כל כך. הנה, אני עוברת את הגבול עד הסוף. נפגשתי עם הבמאי בחיפה. We speak English, הוא אמר לי, כדי שלפחות בתקשורת בינינו נהיה במקום ניטרלי ושוויוני. הרגשתי שהגעתי למקום שבו אני מובנת. פה לא צריך להסביר, אני במקום שלי. קיבלתי את התפקיד ויצאתי לצילומים בתחושה שמצאתי נחמה. פגשתי אנשים מדהימים, יוצרים שחולמים ועושים אמנות למרות החיים המורכבים שלהם. כולם היו מקסימים אליי, אבל די מהר הבנתי שעבורם אני לא יותר מאורחת, שמקבלת קבלת פנים חמה ומנומסת, וממש לא אחת מהחבר'ה. בכל זאת, אני הישראלית. פתאום עמדתי בנקודה שבה התלישות הפכה להיות ממשית. אני לא שייכת לשום מקום. שוב הרגשתי את הזרות, ושוב אני לא פה ולא שם. יצאתי למסע אל מעבר לגבול שהחזיר אותי הביתה אל תוך הלב, בהבנה שאני מי שאני, על כל הגוונים והמורכבויות. שייכת לעצמי, שייכת לעולם. ערב רב של תרבויות. כשדיברתי עם אורלי בטלפון על מה אני הולכת לדבר, היא שאלה, אולי תגידי כמה מילים על איפה זה פוגש את העשייה שלך היום? השתתקתי. מה קרה, היא שאלה. אמרתי שאין לי אומץ לענות על השאלה. שמעתי אותה מחייכת. אמנם אני בעשייה מאז, והעבודה האחרונה שלי הייתה בימוי אופרת רוק שמיים הפוכים שמתעסקת במערכות יחסים אלימות, אבל מבחינת עשייה פוליטית אני מרגישה שהתעייפתי. התכווצתי. התחלתי להסביר איך בתוך האימהות הצעירה זה לא קורה עבורי, ושאני מתביישת בזה, כי הייתי רוצה שהסיפור שלי יסתיים ב... ולמרות הכל, אני עדיין ממשיכה ליצור ולהשמיע את הקול החשוב הזה. ואז אמרה לי אורלי ברוך, בינתיים יקרה, בעתיד זה עוד ישוב. בינתיים, טוב שאת יודעת מה הגבולות שלך, וגם הקול הזה חשוב שישמע. אז אולי השיעור היה ללמוד להכיר את הגבולות שלי, לדעת מתי עליי לשמור עליהם, מתי עליי לחצות אותם, ומתי פשוט לקבל אותם.
מערכה שלישית, מהלך על הגבול. דניאל כהן לוי משוחחת עם דוקטור חן אלון על תיאטרון אקטיביסטי ועל פרקטיקות התנגדות בהשראת יוצר התיאטרון הברזילאי אוגוסטו בואל, מייסד תיאטרון המדוכאים.
היי, אני דניאל כהן לוי. אז קודם כל גילוי נאות, חן אלון היה מורה שלי, והוא גם ליווה אותי אמנותית ביצירה שלי, והיום הוא קולגה וחבר. חן זכה השנה בפרס אומנות חיונית של הקרן החדשה לישראל, ובין נימוקי הפרס נכתב, חן אלון הוא פעיל חברתי ומנהל תיאטרון ותיק, שהקים עם פליטים ומבקשי מקלט את פרויקט תיאטרון חולות במתקן הכליה בעל אותו השם. זהו תיאטרון פורץ דרך, מעצים ואיכותי, שקם מתוך קריאה לפעולה אקטיביסטית. אז דבר ראשון, רציתי לשאול אותך, לפני שאנחנו מתחילים, או כדי להתחיל, מה זה אומנות חיונית?
קודם כל, זה שם שהקרן החדשה המציאה, לא אנחנו. זאת אומרת, אף פעם לא חשבתי במונחים האלה, עד הקורונה בכלל, המילה הזאת פתאום צצה, מאיפשהו, עניין של חיוני. אבל בעומק של הדברים, הייתי אומר שתיאטרון חיוני או אמנות חיונית הוא דבר שזה מה שאני עושה. לא בגלל שמה שאני עושה הוא חיוני, אלא שאני מנסה למצוא אנשים ולעבוד עם בני אדם שבשבילם הצורך הזה הוא חיוני. זאת אומרת ששימוש בתיאטרון או באמנות הוא עונה על איזשהו צורך ולא נקרא לזה תחביב או פנאי או משהו כזה שהוא בגדר הרשות ולא החובה.
אז מה זה הצורך הזה? צורך שיראו אותנו, שישמעו אותנו?
לא, ממש לא. אני חושב שבשוליים של כל העיסוק בתיאטרון, וגם מה שהוביל אותי לתיאטרון זה תראו אותי. כמובן שזה קיים, זה תמיד קיים. אבל אני חושב שהדבר העמוק והמשמעותי, הוא בעצם להתחבר לשורש של התיאטרון, שהוא באמת צורך. זאת אומרת, בשורש, במקור של תיאטרון, הוא צורך קיומי. עבור ילדים זה ברור, כן? גם המשחקי חברה שהם משחקים, גם הסוציאליזציה שמשתמשים במשחקים, גם בגיימס, גם בפליי וגם באקטינג. ובכל התיאוריות הפסיכולוגיות ובדרמה תרפיה וכולי, המשחק הוא צורך נפשי.
צורך התפתחותי ממש.
התפתחותי ממש והישרדותי אפילו. הייתי אומר שאם כבר להזכיר את אוגוסטו בואל, כן, שממנו אני שואב גם את התיאוריה וגם את הפרקטיקה, והוא מהווה השראה עבורי, אז הוא אומר בעצם שתיאטרון נלקח מבני האדם, מכיוון שהוא כלי נשק לשחרור, גם אישי וגם קולקטיבי. וזאת הסיבה שתיאטרון הפך להיות דבר סגור בחללים, תחום בתכנים, מצונזר, מפוקח וכולי, למרות שהוא נולד ביחד עם הדמוקרטיה היוונית, מכיוון שמי שהיה צריך זיהה שאין כמו תיאטרון כדי לעורר מחשבה ביקורתית ולפתח את הדבר הזה שנקרא פרקסיס, שהוא מחשבה ופעולה בו זמנית.
בעצם הרבה מאוד מהיצירה שלך ואולי גם תחומי החינוך שאתה עוסק בהם וגם תחומי היצירה עוסקים בגבול. אם אנחנו מדברים על תיאטרון חולות, אז זה גם גבול ממשי וגם גבול מטאפורי, ואפילו העבודה בתיאטרון חולות נעשתה ממש על גבול מתקן חולות. זאת אומרת, הגבול כל הזמן חוזר. אתה יכול טיפה לתאר את אופי העבודה, לפחות בהתחלה שלה?
קודם כל זה נכון שמתקן חולות או כלא חולות, כמו שקראנו לו כשהוא היה פתוח, הוא עבדנו באמת על הגבול ככה בין ה... לא עבדנו בפנים, מכיוון שמבקשי המקלט לא רצו שנכיר בה. להיכנס לתוך משהו, יש בו גם משהו של הכרה, לתת לו הכרה, והם העדיפו לעבוד בחוץ. אבל מתקן חולות עצמו נמצא על הגבול עם מצרים. אבל אני חושב שוב שהעומק של המושג גבול שוב נטוע בפער הזה, הייתי אומר, בין חושך לאור, בין במה לקהל, בין שחקן לדמות. אם לפשט את הדברים, שליטה בבני אדם נעשית על ידי גבולות, על ידי גבולות ליטרליים של לשים גבול בין ישראל ולבנון, כן? אבל גם באמת בין בני אדם, במובן הכי פשוט של הפרד ומשול. כדי להפריד אתה צריך לשים גבולות, ונדמה לי שלתיאטרון יש כוח כזה של למוסס, להפיל את הגבולות האלה ולחבר בין בני אדם. והשלב הבא הוא כמובן להסתכל על המדיום עצמו ולהגיד מה זה, מי קבע את הגבול הזה בין במה לקהל, כן? או מי קבע את הגבול בין צופה לשחקן. ולכן, למשל, בועל אמר שהוא לא מקבל את המושג spectators בתיאטרון, אלא רק spect actors. כולם צריכים להיות גם צופים וגם שחקנים בה בעת.
זה מעלה לי שאלה, האם זאת אידאה ברת ביצוע, מהבחינה הזאת שבעצם קיים גבול, ובתוך העבודה קיימת גם היררכיה. אתה מגיע ממקום מסוים, מתנאים פריבילגיים מסוימים, ובוחר לעבוד עם אנשים שהחופש שלהם מוגבל, האופציות שלהם אולי בעולם כרגע מוגבלות, מגבילים להם את הפוטנציאל. האם אפשר לנטרל את ההיררכיה הזו?
אי היכולת לממש אוטופיה בעולם הממשי, זה לא סיבה מספיק טובה בשבילי לא להיות בתנועה לכיוון האוטופיה הזאת. ואני חושב שיש משהו שמייחד את המדיום, המרחב האסתטי הזה, המרחב המדומיין הזה, הפלא הזה של, של, של תיאטרון, שהוא גם כאן ועכשיו, והוא גם שם ואז, ואני גם אני וגם המלט בו זמנית, שמאפשר להיות בקשר עין עם האוטופיה הזאת. אני כן הבמאי והמנחה של הקבוצה, אבל אני מקווה שהפעולות שאנחנו מבצעים ביחד כל הזמן בתוך המרחב הזה, מערערות על הסמכות שלי, בעיקר על הפעלת הכוח. זאת אומרת, זה שאני יודע תיאטרון יותר מהשחקנים או הנון-אקטורס שאני עובד איתם, זאת עובדה. אני לא מטשטש אותה, אני לא מעלים אותה. השאלה, מה קורה מהרגע הזה שיש לך איזשהו טייטל, ואתה אומר, עכשיו אני גם מפעיל כוח. או עכשיו אני אנצל את העמדה שלי, או את התפקיד שלי, או את ה... או שאני אפעל פעולות, ויש משהו באמת בתיאטרון שמאפשר את זה, שהרוח של היצירה המשותפת, או הדמוקרטיזציה של, של העבודה, נותנת לאנשים תחושה כל הזמן שהם בתנועה לכיוון האוטופיה, או בתנועה לכיוון השחרור המוחלט. אפילו הפרקטיקה הקטנה הזאת של אין מחזה, אין סמכות, אין איזה טקסט שאותו אתם תבצעו. אנחנו לא יודעים אף פעם, ממש עד הרגע האחרון, באמת לכל אחד יש זכות לשנות את המחזה הכתוב, בכל רגע נתון. והסיפור הוא סיפור משותף.
אז איזה סוג של קשיים עבודה מהסוג הזה מציפה? זאת אומרת, עם מה צריך להתמודד?
אני חושב שהדבר הראשון הוא הייאוש. זאת אומרת, יש משהו שפאולו פררי קורא לו בייאוש של המדוקאים, שהוא תרבות של מוות. זאת אומרת, ייאוש יש בו משהו שהוא סטטי, הוא לא דינמי. ברגע שמחלחלת תקווה לתוך העבודה, כבר נוצרת איזושהי דינמיקה. בייאוש יש משהו פסיבי, כבד, נטול חיים. והרבה פעמים אני עובד עם מדוכאים במצבים, למשל אסירי עולם, כן, בבית סוהר. עבדתי עם קבוצה של אסירי עולם, שרובם היו לא קצובים. עכשיו, אדם שיושב מאסר עולם לא קצוב, מה תציע לו? תעשה תיאטרון כי, בשביל, למען, הוא זהו, הוא מרגיש שהוא כאן לנצח. בקיצור, זה הדבר הכי קשה לי תמיד. בעצם להגיד לאנשים, אתם מיואשים, דורכים עליכם, אין אור בקצה המנהרה, באמת למה לעשות תיאטרון, זה נשמע נורא מיותר. והרגע הזה שבו זה קורה, שאנשים מרגישים שיש בה, יש לו כוח מחיה, וכוח של לתיאטרון, וכוח ממש מפיק תקווה יש מאין. זה ככה אני רואה את ה... ככה אני רואה את העוצמה שלו.
יש לך אולי איזה דוגמה ספציפית, איזה סיפור אחד לספר בהקשר הזה?
קודם כל כן, אני חייב להגיד שגם אני הרבה פעמים חווה ייאוש ומזדהה עם התחושה הזאת, והאחריות שיש לי כמנחה, כבמאי, זה הדבר היחיד שאני מממש אותו, זה מה שפאולו פררי אומר על המדוכאים, שהאחריות היחידה שיש על מדוכאים היא לא לאבד תקווה. הרגע שעולה לי כרגע, שהוא מוחשי, הוא דווקא הרגע מהסרט של אבי מוגרבי, בן גדרות, שמתאר את התהליך של תיאטרון חולות. שם כל מיני רגעי ייאוש נוראים, שהם כלואים לכל החיים במתקן חולות, ולא רואים את הקצה, ולא מגיעים, אפריקאים מפסיקים להגיע למפגשי תיאטרון, והם ממש, אין לי מילה אחרת חוץ ממיואשים, אבל התופעה של זה היא גם באמת שלא בא להם לקום מהכיסא, מה התרגילים עכשיו, מה... ואז אני מחבר אותם רגע לאיזושהי אפשרות שיבואו ישראלים לכאן, למקום שבו עבדנו, להנגר הזה הנטוש, ואמרתי להם, רק דבר אחד, אני מבין את הייאוש, אני מבין שאין סיכוי, אבל רק בראש שלכם תדמיינו מה הייתם מראים להם אם הייתם צריכים להסביר לישראלים למה אתם פליטים ולא מאגרי עבודה, או... ויש כזה רגע שקט, ואז אוואט, השבר, שהוא שחקן, אבל גם בשבילי הוא גם מורה רוחני ובאמת השראה, הוא כזה מרים את הכפפה, והוא אומר, אוקיי, יש לי דימוי. אני עומד על כיסא, אני הדיקטטור של אריתריאה, אני אוכל בננה, וכולם מסביבי למטה על הרצפה מבקשים ביס מהבננה, ואני אומר להם, לא, אני אוכל לבד את הבננה. מפה התחילה העבודה בעצם, זאת אומרת, מהיכולת שלו לדמיין דימוי, שהוא ראה את עצמו בתפקיד הדיקטטור, הוא ראה את חבריו האריתראים בתפקיד המדוכאים, וזה מדהים, כי הרגע הזה שבו הוא היה יצירתי, ונולד לו הדימוי, הרים גם את כולם מהכיסא, הם היו מוכנים לעשות, לגלם, to embody, את הדימוי הזה, ומשם באמת זה התקדם כבר ב... בתנועה הזאת שאנחנו מכירים מחדר חזרות.
במאחורה של הדברים שלך אני שומעת איזו שאיפה לבטל את הגבול. אני נאחזת באיזושהי תפיסה שהגבול באומנות, המגבלה באומנות, היא דורשת ממני להיות יצירתית ומקורית. זאת אומרת, אני מתייחסת את זה כרגע רק בתמונה הפרטית של חדר החזרות שלי, או של מול שולחן העבודה שלי. יש גבול בעיניך?
אני מבדיל בין מציאות לדמיון, אני חושב שזה נורא חשוב, נורא בריא, להבדיל בין מציאות לדמיון, מאוד חשוב להבדיל בגבול גופני של אדם אחר, אבל ברמה המופשטת, נקרא לה האידאית, אני כן חושב שצריך כל הזמן להכיל את הפרדוקס הזה, זה כמו עם תשוקה, זאת אומרת, גם תשוקה זה סוג של פרדוקס הרי, כי... יש את התפיסה שרואה בתשוקה חסר, שצריך למלא אותו, ויש את התפיסה שרואה בתשוקה איזשהו עודף שצריך להיפלט, שצריך לצאת, להיפלט, להשתחרר. ובעיניי זה אותו דבר. זאת אומרת, הפרדוקס הזה שגבול, כמו שאת מתארת, ואני מכיר את זה כמובן, ואני מזדהה עם זה, שגבול גם מאוד משחרר. הוא גם מאוד... מייצר תשוקה, לפרוץ אותו ולגעת בו, להגיע אליו. אבל אם אוחזים רק בתפיסה הזאת, אז אין גם באמת את הצד השני המניע. זאת אומרת, אני חושב שהדבר הזה של להכיל פרדוקס, להיות מסוגל, להיות בתוך הפרדוקס הזה, הוא חשוב מאוד. ברגע שיש נפרדות, יש חזק וחלש, יש מדכא ומדוכא, יש יחסי כוחות.
בעצם אני רואה את זה בתוך ה... היצירה שלך, או העבודה שלך, או אפילו אני אגיד, החיים שלך, שאתה עושה את הסימביוזה הזאת בתוך החיים שלך, כאילו בין החינוך ליצירה, לאקטיביזם הפוליטי, לערכים המוסריים שאתה מאמין בהם, זאת אומרת, אין הפרדה בין האומנות שהיא לדבר אחד, והפעולה הפוליטית בעולם שהיא לדבר אחר, אלא הכל מגויס ליחידה אחת שמתקדמת ביחד.
זה נכון, זה חלק מהכפירה בהפרדות. אבל ברמת התענוג, ההנאה שלי בחדר חזרות נקרא לזה, זה יכול לקרות גם בהצגה או במפגש עם קהל, או... זה באמת הרגעים התיאטרוניים האלה, שאי אפשר להפריד בין האומנות, הפוליטיקה והטיפול שבהם. אני מת על הרגעים האלה.
אז בעצם אני חוזרת למציאות, ואני אומרת שגבול הזמן שהוא בכל זאת עדיין פועל עלינו, ואנחנו נאלצים לסיים.
בואי נפרוץ אותו.
אבל בנימה אישית אני כן רוצה להגיד שאני שואבת הרבה מאוד השראה מהפעולה היצירתית והחינוכית והאקטיביסטית שלך בעולם, והיא מעוררת גם בעיקר הרבה אופטימיות, ויש בה כוח מחיה, ובהקשר הזה... אני חושבת שהיא ראויה. זה בעל ערך.
תודה רבה.
רגע לפני הסוף, אני יוצאת מהפרק הזה עם המילה אומץ. כל אחד מהמשתתפים בפרק עשה ועושה פעולות אמיצות במסירות גדולה. האומץ לקחת סיכונים, להחליט שאת הולכת על מה שחשוב לך בלי לחשוב מה הקהל יחשוב, איך הדברים יתקבלו, מבלי לחשוב על המחיר שאולי תשלמי. ואולי בעצם לא מדובר במחיר, אולי מדובר בכלל ברווח? וזה מעורר השראה גם אצל אחרים להמשיך ולפעול. אפילוג. שאלנו את חברי וחברות איב, איזה גבולות חציתם ביצירה שלכם?
עשיתי הצגה בחמישה מטר גובה.
התיישבתי בקהל וקיימתי חלק משמעותי מההצגה בישיבה יחד עם הצופים האחרים תוך התבוננות בבמה הריקה.
הייתי צריכה לשכב על הרצפה עם עיניים פתוחות בלי למצמץ, ופשוט מרוב שהתאמצתי להשאיר אותן פתוחות, הדשה פשוט קפצה לי מהעין.
אני מביימת לפעמים ויוצרת בשפות שאני לא דוברת, לא מבינה מילה, ולפעמים אני גם מוותרת על המתורגמנית או המתורגמן שבחדר.
דילגתי וחציתי גבולות של שפה, לעתים בעברית, לעתים באנגלית ולעתים בשתיקה.
ואפילו זרקנו קונדום על הקהל.
קברו אותי חיה על הבמה.
עברתי את גבול הטעם הטוב של המשפחה שלי אולי. עברתי את הגבול לשוויץ בלי דרכון. זהו, עברתי את גבול הזמן של ההודעה הזאת.
תודה רבה שהייתם איתנו בפודקאסט של איב, ארגון יוצרים עצמאים בתיאטרון ובאמנות המופע. תודה לדניאל שמר על עריכת הסאונד והמוזיקה המקורית, תודה לאורלי רביניאן ודניאל כהן לוי על הניהול האומנותי, ולגל סבו על ההפקה. בתיאור הפרק תוכלו למצוא קישורים ובהם מידע על כל מי שלקח חלק בפרק. חוץ מזה ספרו לחברים, תעשו לנו לייק בפייסבוק, בקיצור, תפרגנו, וחזרו להקשיב לפרקים נוספים.
כל זה הוא רק אפיזודה חולפת.